תראו, התפקיד, היום הרב שנדורף יבוא לשיעור השני, איתנו לדבר על פרק י"ט ויחסית עם זיקה לתקופה. זה יפה כל פעם לראות הסגנונות שונים, זה חלק מהמטרה. המטרה תמיד בשיעור הזה, הראשון, זה לתת מבט רוחב יותר, עשינו סדרה על נביאים אחרונים. נעשה עכשיו סדרה, לדעתי פעמיים או שלוש, על בבל מול ארץ ישראל, שזה בעצם הגובה לעומת העומק. יש פה נגיעות מאוד 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 ישירות לספר, זה בעצם נושא של הספר שלנו, אבל מעבר לו, של זה ייתן לנו תובנות מאוד עמוקות, תרתי משמע, וגבוהות תרתי משמע, על הספר. עכשיו, בעצם בהרבה פרקים יכולתי לבחור את זה, כי פשוט מה שצריך לשים לב, זה סוג הדברים שהם נורא אדומה. נגיד, אצטט שנייה פסוקים מהפרקים שלנו, בפרק י"ט, אז הוא כותב בפסוק ט', ויתנו בסוגר בחכים, ויביאו אל מלך בבל, יביאו במצדות למען לא ישמע קולו עוד על הרי ישראל. מאיפה אנחנו מכירים את הביטוי הזה, הרי ישראל? זה בהמשך, ראינו את זה גם. כן, גם זה וגם זה, נכון? נכון, איזה פרק אמרתם? אז הנבואה על הרי ישראל, ארץ ישראל אל הנביא שנמצא בבבל, היא נתפסת בנבואתו, ברוח נבואתו, בתור הרי ישראל. זה ביטוי, אמרנו, יש אותו בפרק ו', יש אותו פה, יש אותו בפרק למד ו'. באופן כללי, יחזקאל מדבר הרבה על ההרים, בערך 30 פעם בספר, חלק מהם גם ספרתי את אדום, לכן אומר בערך, כאילו, השאלה איך סופרים, אבל המבט על הרי ישראל, על ארץ ישראל בתור הר, הוא מאוד מאוד מרכזי בספר. עוד יותר מרכזי בפרק הבא, באחרית הטובה שתהיה, תסתכלו בפרק כ', הפרק השני שלנו היום, בפסוק מהם, כי בהר קודשי, בהר מרום ישראל, נאום השם אלוקים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו. וזה כבר כינוי מאוד מיוחד שאפילו חורג מהכינוי של הרי ישראל, זה ביטוי אל הר המוריה, אל בית המקדש, בתור ההר הגבוה. הביטוי הזה יחזור, תסתכלו שנייה, תעיפו מבט רגע בפרק מהם. שם יש חזון נוסף של חזקאל שעולה לארץ ישראל. בתחילת הפרק הוא אומר, פרק מ' פסוק ב', ממרות אלוהים, וואי, אני מצונן, מ' פסוק ב', זה ממש חזרי. ממרות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל והניחני אל הר גבוה מאוד. אם אתה בגלות ואף לא היית בארץ ישראל, הם מספרים לך על הר הגבוה מאוד, אתה מכיר את כל מדרשי חז"ל, שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, בית המקדש גבוהה מהכל, זה בערך כמו שהיו שליחים מארץ ישראל שבאו לאירופה להגיד כמה יפה הארץ וזה, ושאלו אותם שם, רגע, אם אפשר להביא את הכובעים המהודרים שלנו? השליחים ענו להם, מה נראה לכם, כל הטוטים שנופלים מהשמיים, ילכלכו לכם את הכובע, תשאירו אותם באירופה. זה היה דמיון, איך אתה, כשאתה בגלות אתה מדמיין ארץ זבת חלב ודבש, ארץ נחושת, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל תחתוב נחושת. אף אחד לא חושב על תימנה בתור קצה הארץ, יש שם כמה אבנים מנחושת. חושבים על אירופה, אתה יודע, מה זה ירדן? ירדן זה דנובה, זה אמזונס, כאילו. אז גם פה, ואנחנו עכשיו נלכוד סוגיה אחת לתוך כל המבט הזה, יש פה מבט של יחזקאל שנמצא בבבל, ומדבר על ההר גבוה ותלול. אנחנו עכשיו בהר הגבוה ותלול הזה. בסדר, העליות לירושלים, לא כל הרכבים עולים, היום כבר כן. קיצור, זה לא ההר הגבוה ותלול שאתה עכשיו. יש פה משהו מרכזי בספר, שצריך לעמוד עליו. אז אנחנו נחלק את זה לשניים. בעצם הסוגיה שלנו זה הר לעומת בקעה ביחזקאל, אבל גם בכלל. ונחלק את זה לשניים. היום נעסוק יותר דווקא בבקעה, בבבל, בתכונות שלה. יש פה נושא מאוד מאוד חשוב. וגם פה הנושא חשוב ליחזקאל לא רק כי הוא נמצא בבבל, אלא יש פה תכונות של בבל, תכונות של עם ישראל נמצא שם, איזה התמודדויות היו שם. וזה השנים הראשונות בעצם, גלות אחרי שמסגיר, השנים הראשונות של הגלות הזאת בבל שומנת להיות. מרכז הגלות מתייסדת, בסדר? זה הנושא שעליו נדבר. שוב שלום לכולם. אז בואו נתחיל. כן, דיברנו עליה בזווית מבט מאוד מסוימת. תראה, עכשיו זה הבבל מצד העומק שלה, מצד היותה עמק, העמק. אז ככה, באופן כללי יש נושא כזה בתנ"ך של הר לעומת בקעה. ארץ ישראל נקראת, ספר דברים, ארץ ערים ובקעות. לא כל הארץ היא ארץ ערים ובקעות. יש לך את כל עמק ישראל, יש לך את כל השפלה, יש לך את כל הדרום. המרכז של ארץ ישראל, התכונה... עמק ישראל ספציפית, אני חושב שאולי כן. אמרתי נכון? אמרתי נכון, ובקעות? ארץ ערים, ובקעות? כן. זהו, אז... לא דווקא, אבל ההקשר ששם זה נאמר ארץ ערים ובקעות, זה בדיוק זה, כלומר שיש... כן, תכונת הגוב... זה בא לעומת ארץ מצרים, שהיא... במובן הזה בקעה אחת גדולה, וזה גם נאמר על בבל. כן. העמקים הם הרבה פעמים האתגר שמוצג אל מול ארץ ההרים, אל מול ירושלים שבה, אל מול... נגיד שילה, מקום המשכן, המקומות האחרים. בקיצור, ארץ ישראל בתור שדרת ההר שלה, יש את סדום מצד אחד, מבט קצת מורחב יותר, את עמק החור שם ואת השיטים. יש את עמק ישראל שטיפה נדבר עליו עוד מעט, טיפה נרחיב עליו. יש את העמקים, במובן גם של מישור החוף שתמיד היו בהם הגויים, ומי אפילו בית שען, כולל כל אחר כך עמק ישראל, ואחר כך כל הכנענים. הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, זה בעצם העמקים. עמק חברון זה בדיוק שאלה. כן. וכמובן, כמובן, מצרים ובבל. כלומר שהם לא רק עמק, הם בעצם המקום ה... עמוק, מה הכוונה המקום העמוק? במובן הכי פשוט, הם מנקזים את הנהרות הכי גדולים במזרח התיכון ומהגדולים בעולם, הנילוס אולי הגדול בעולם, ופרט וחידקל, בעצם אלפי קילומטרים של מים מתנקזים אליהם, כלומר הם למטה ביחס לכל המרחב. עכשיו באופן הפשוט, וכבר דיברנו על זה, זה יתרון עצום. זאת אומרת שכל השפע בא מכל המקומות אליך. אבל פה יש סכנה גדולה. פה יש סכנה גדולה, ועכשיו אנחנו בעצם ניכנס לסכנה הזאת בכלל, ובעיקר בהקשר של בבל. אני אזכיר שנייה משהו על עמק ישראל, אולי בטח הוא יוצא לפגוש את זה ביחד, כי זה ממש שיעור שלם. אבל עמק ישראל, מה השם הזה מזכיר לכם? ישראל? ישראל. זה פשוט שם חלופי לישראל. אבל אם ישראל זה מלשון שררה, מלשון רום, מלשון למעלה, זה פרשת השבוע, כי שרית האלוקים מראשית ותופל, עמק ישראל זה הפוך, זה מלשון זריעה, מלשון... לרדת למטה, משום שלא רק זריעה, שהמקום נוח לזריעה זה בעמקים ולא בערים, אלא שהזרע הוא עוד למטה. ולכן בהושע יש נושא כזה שלם, עמק ישראל, ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל, שישראל תעלה למטה. או גם שם כתוב עמק החור, לפתח תקווה עמק החור, אחרי כמה פרשים זה עמק ישראל. אבל אם לא, אז זה מושג כזה שצריך לעלות מהעמקים. כתוב שם זרעתי עלי בארץ, בארץ, בארץ. מי שהשקיע אותנו בעמק ישראל, יש בזה גם אידיאל, אבל יש בזה דבר בעייתי, זה בעצם אחאב, בעצם המקומות המרכזיים של עם ישראל היו ירושלים וגם ממלכת ישראל, אז בית אל, תרצה, שומרון, שכם, להוריד אותנו משם אל עמק ישראל ולשים שם את ארמון המלוכה, גם אם זה אחד מארמונות המלוכה, ולהפוך אותו לגורם עיקרי, כולל העוולות שנעשות שם, זה מאוד מסוכן. בסדר? זה בעצם לנסות להוריד את עם ישראל מהערים אל העמקים. עכשיו באופן כללי בתנ״ך, עם ישראל, האבות, בימי יהושע, בימי השופטים, בימי המלכים, עם ישראל גר בהרים, למרות שזה פחות נוח. בעמקים לאורך כל השנים, כנענים, מדיינים נתפסו שם. פלישתים. באר שבע אתה מדבר על הגבול, בדיוק, וזה יש חשיבות גדולה, גם בגרר. זה היה מגע באמת, אבל... נכון, באר שבע זה בעצם הסוף של שדרת האר, חברון, באר שבע, זה הסוף. עכשיו, מה שמדהים, אני אי אפשר לא להגיד את זה בימינו, אבל נגיד סתם הרי גם חזל מדברים על מה שעושים שם בקרחי הים למטה, אוי ואבוי מה שעושים שם. אם אתם לוקחים את ה... אני רוצה להגיד את זה רק במשפט, למרות זה פשוט נושא שלם. זה שהציונות בחרה לא להתיישב בהר, ובימינו, לראשונה, בכל תולדות ישראל, התיישבו דווקא בעמק ולא בהר, זה פשוט פלא, זה חידוש עצום וזה גם קושי עצום. זה היה מבחירה, בסדר? לאורך כל השנים, כל העליות וזה, הציונות התיישבה, ואם עושים, לוקחים את המפה של איפה הכנענים והגויים התיישבו, גם אם יש שלמה וזה, שהוא כבש את הכל, אבל יישוב, מדן ועד באר שבע, וכאילו זה לא היה המקומות המיושבים בעיקר. והציונות זה פשוט תמונת השליל, שעם ישראל התיישב דווקא במקום שהיסטורי בכל העמקים, האין, הצורת אין למי שמכיר, שזה בעצם הגליל ועמק ישראל ואחר כך כל מישור החוף, זה בעצם מה שתוכנית החלוקה, בגלל שהיה שם את היישוב היהודי, היה מדינת ישראל. זה בדיוק היה האזורים שלאורך כל ההיסטוריה, אלפי שנים שעם ישראל, זה היה האזורים הגויים. האזורים הבעייתיים, העמקים. במובן הכי פשוט, העמק, המקום, תמיד בתנ"ך, למטה זה השאול, הרחוק מהשם, השם יושב במשלים התנ"כיים בשמיים, השמיים ושמי השמיים, לא יחלקילו. אז העמק זה המקום הפורע, השופע, אבל הרחוק, ושאפשר לשכוח מהקדוש ברוך הוא שם בקלות, בגלל זה מצרים, שכל השפע מגיע אליה שם למטה, לעומת ארץ ישראל, ארץ ערים גבעות, זה בדיוק מה שהדימוי בספר דברים, הם שם למטה צריכים את השמיים שיורדים מלמעלה, והם שם למטה, הכל מגיע אליהם בארציות שקועים, הכל לכאורה בסדר, וכביכול לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. נסיים רק את השלב הזה של השיעור שלה, בכלל מבט בתנ"ך על הר מול עמק, עם ישראל, שוב פעם, דוגמה מאוד טובה, כי זה נושא שלם בהושע, וזה נושא שלם בכלל בהיסטוריה, שאחאב הוריד אותנו לשם, לעמק ישראל, שם באידיאל של עמק ישראל, מה זה אמור להיות, זה ממש יפה, אז הושע אומר שהעתיד לבוא, יענה את השמיים, השמיים יענו את הארץ, והארץ תענה את ישראל. לפני זה כתוב, דגן ותירוש הרביתי לה וזהב עשו לבעל, כלומר אני נתתי להם את כל השפע של העמק, אבל הם יחסו את זה לבעל, כי מבחינתם, כאילו לא צריך, זה כבר לא ערים וגבעות שלמעלה. אבל העתיד לבוא, האידיאל שצריך להיות, זה שבעצם כן יהיה את השפע הזה, אבל זה יהיה ברור מה הסדר שלו. השמיים יענו את הארץ, והארץ תענה את ישראל. כלומר, אם זה מגיע שם, אז זה יהיה בסדר. אז זה בכללי... לא. ברור זה מכוון, מכוון קודם כל בתת מודע, הציונות פחד...
זה נוח, אבל אני אומר, זה מכוון גם ברוכניות?
לא יודע, לא, זה כבר גדול עליי ואני לא... אבל באופן הכי פשוט פחדו מן הערים, גם מה שהם שמים בתנ"ך, אבל גם, יש גם רבדים קשים יותר וזה, אבל... תרבותית, כן. תרבותית תמיד הערים זה המקום הגבוה, המכונס יותר, כי צריך באמת יותר את השמיים, והעמקים זה יותר התרבות הבינלאומית, קרוב תמיד לים, איפה ש... קיצור. עד כאן הנושא הזה, זה נושא שלם, אבל זה בעצם לתת רקע למה זה בבל. בבל זה אולי המקום, ועכשיו נתמקד בה, שלא סתם התרבות האנושית בעצם, הרבה הרבה מהפיתוחים שלה, הכתב ועוד הרבה טכנולוגיות התחילו שם, בגלל השפע העצום הזה, וזה לכאורה יתרון. מה חז"ל אומרים על בבל? אז השאלה רק מאיפה להתחיל. אנחנו עכשיו בעצם נעשה מין סקירת מקורות וקצת מונחת שמראה את הגודל שיש שם, את הסכנה שיש שם ואת הבלבול שיש שם. אז שנייה, כן. אז בבל היא בקעה. יחזקאל גם תמצא בבקעה. מי אמר שבבל היא בקעה? אנחנו פוגשים בעצם כבר בתיאור הפגישות הראשונות שהיה בתנ"ך את בקעת שנער. רש"י כותב שבבל היא המקום, רש"י בראשית, שבבל היא המקום העמוק בעולם. צריך להגדיל עוד יותר? איזה אתם רואים? רש"י כותב אני אחר כך גם אנסה להכין דף מקורות ולשלוח, לא הספקתי את כל זה. מבול שבילה את הכל, בלבל את הכל, הוביל את הכל מן הגבול הנמוך, כן, אומר שלושה לשונות של מבול. בילה, בלבל והוביל, שהציף את הכל והביאם לבבל שהיא עמוקה. לכך נקראת שנער, שננערו שם כל מיתי מבול. כלומר, שנער, זה דעה אחת בגמרא, כלומר, נראה דעה אחרת, שנער על שם שננערו לשם כל מיתי מבול. המבול זה בעצם איזה נער גדול ששטף את העולם, והביא את כולם לבבל, ולכן אחר כך ההיסטוריה התחילה משם. בישעיהו, ממדלת, בבל נקראת צולה, האומר לה צולה חרובי. האקלים של בבל, יש לזה כמה סוגיות בגמרא שקשורים לזה, מושפע מאוד מהעומק שלה, הבאתי פה דוגמה אחת רש"י, מסכת ראש השנה. לדידן חבילן עלמא, אנו בני בבל חם לנו העולם, ויש לנו הבל, לפי שבבל עמוקה היא ואינה ארץ ערים וגבעות כארץ ישראל. ואין שולט באוויר, ארץ ערים וגבעות, הוא אומר. עכשיו זה מעניין, הבת ההיסטוריה זה על בבל, העקדת יצחק אומר משהו ממש יפה. למה תיבת נוח נחה על הרי הערערת? שואל העקדת יצחק, זה לא הערים הגבוהים בעולם. אומר נכון, אבל זה הערים הכי גבוהים באזור של המקום הנמוך בעולם. כאילו כל המים של הבול סחפו לשם, וגם את התיבה, ושם זה הערים הגבוהים באזור שאליו סחף המבול. מהידוע שלא נחה התיבה על הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, רק על הרי הערערת שהם קרובים לבבל העמוקה לכל הארצות כמו שהוא מפורסם. אז בבל, היה לשון אחד של רש"י שהוביל הכל לשם, השם בעצם, המים זה תכונתם להוביל מגבוה לנמוך, אז עכשיו אני כבר אומר באופן שהוא חצי ציורי אבל רוחני, זה בעצם המבול גרם לכל העולם להתנקז למקום הכי נמוך. למקום הכי נמוך. ושם, משם מה הם ניסו לעשות בעצם בדור הפלגה? לבנות המגדל הכי גבוה שיש. סתם, הרבה שואלים, זה לא יעיל, תעלה להרים ואז תבנה אם אתה רוצה להגיע גבוה. לא, היה חשוב להם, אנחנו נראה עוד מעט, והוא ממש ממש יפה של הערות דבש לזה, למה דווקא עשו את זה משם, אבל זה בדיוק מה שהם ניסו לעשות, להיחס בארציות, להמציא את הלבנה, שזה בעצם עתיד, ואימנו לבנות, שכאילו לא צריך עכשיו את האבנים של ההרים כדי לבנות. היינו באחד השיעורים, הזכרנו את זה שרש"י אומר שאין שום אבן מבבל. לכן בדניאל שכתוב ששמו אבן, כתוב שזה היה יבוא אישי מיוחד, יביא אבן לבבל כדי לסגור את הבור של דניאל. ועכשיו בואו נראה קצת את היחס שזה לעם ישראל ואת התכונות הקשות שחזל מגלים לנו על בבל. מסכת פסחים, כתוב ככה, אמר רבי אלעזר, מסכת פסחים פ"ז ב', לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שעמוקה כשאול, שנאמר, מיד שאול אפדה ממוות אגלם. גמרא קשה, היא אומרת, רגע, כתוב בפסוק בהושע, מיד שאול אפדה ממוות אגלם, כלומר, יש הבטחה שדווקא אם תהיו בשאול, אז נגאל אתכם, ולכן השם הגלה אותנו דווקא לשאול, המקום הנמוך בעולם, כי דווקא שם יש את התכונה של גאולה, תתממש ההבטחה של הושע. הזיהוי שיש פה הוא של בבל כשאול. זיהוי מפחיד. זיהוי שאומר, בבל היא לא סתם העמוקה בעולם, אלא מבטא תכונה מסוימת של האבדון, השאול, השחור, העין. חידה, חידון תנ"ך קצר. מאיפה הדימוי הזה של בבל לשאול בתנ"ך? יש ממש פרק, רוב פרק שלם בתנ"ך שהוא על זה. איך? לא. לא, כבר שני ספרים לא. מה? זה גם לא איוב. תסתכלו שנייה, תפתחו מהר, ישעיהו י"ד. ישעיהו ג' י"ד זה נבואות על בבל, מסע בבל. ושם יש נבואה שכשאתה קורא אותה סתם ככה היא נראית ציורית לא מובנת. אבל לפי ההקשר עכשיו הרווחנו הבנה ממש בפרק שלם בישעיהו. פרק י"ד יש שם איזה קינה על מלך בבל. קינה שהיא מין שירה כזאת כי כולם שמחים שהוא נפל. פרק י"ד פסוק ד', ונסתה המשל הזה על מלך בבל ואמרת, איך שבת נוגס וכו', ואז הוא מתאר משל שלם, תראו מפסוק ת', שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך, עורר לך רפאים כל עתודי ארץ. כולם יענו ויאמרו אליך, גם אתה חולת חמונו אלינו נמשלת. הורד שאול גאונך. יש ממש נבואה שלמה שמתארת על מלך בבל כמלך השאול. ואיך שהוא בעצם החריב את כל העולם, ועכשיו כולם שוכבים איתו בשאול וכולם שמחים שהוא גם הוא שם. נכון, נכון, נכון. שממש משלים את אותו מבט על מצרים. מה שמדהים זה תראו פסוק י' א' שם, הורד שאול גאונך מיד נבליך, תחתיך יוצר עמה. תראו משהו מדהים, פסוק י' ב', איך נפלת משמיים אל אל בן שחר, נגדעת לארץ חולה של גורים, ואתה אמרת, הוא בשאול, הוא במקום העמוק בעולם כי רוצה לנצל את כל השפע והיתרון ולהפוך את זה לעוצמות ולאימפריות, אבל מה הוא רוצה? מה השאיפה שלו? להיות בשמיים, לא רק בשמיים, מאוד ספציפי. ואתה אמרת בלבבך, השמיים אלה, נימה לכוכבי אל ערים כיסי, איפה? וישב בער מועד בירקתי צפון. כלומר, כיבוש בבל את ארץ ישראל, כמובן שהפסוקים פה אומרים, זה לא רק עוד כיבוש עוד ארץ, אבל זה בעצם כיבוש ההרים הגבוהים על ידי הבקה, על ידי הבקה, על ידי השאול. אחל שאול תורד אל ירקתי בור. כלומר, אתה רצה להיות בירקתי צפון, שירושלים קוראה ככה על, ידי, על שם שהיא הירך של לבנות, שזה הערים הכי גבוהים בארץ ישראל. ככה השאר יש מסביר. ירקתי צפון זה בעצם, ירושלים עד לבנות זה בעצם קו אחד שמוביל אל הגובה ממש של המרחב שם. אז אתה רצית להיות בערים הגבוהים? לא, אתה בשאול. אז על בסיס זה בעצם חז"ל אומרים, למה השם הגלה את ישראל לשם? הוא הגלה אותם לשאול. עכשיו, הדימוי הזה הוא דימוי מדהים, כי שאול, שוב, זה משהו משלי, זה משהו ציורי. שאול בשפה של התנ"ך, בכלל בשפה של התנ"ך, זה בעצם המקום שהוא מתחת לכל הארץ. כאילו, השם ברא את הארץ, בשמיים שם את הרקיע, ומעל זה הסודות העליונים. הקדוש ברוך הוא עצמו כתוב כמה פעמים שבשמיים, שמיים יחון שבטיך וכדומה, ומתחת הארץ, המקום הכי עמוק, הכי רחוק מהשם, מתחת כל הבריאה, מתחת כל הקיום, זה נקרא שאול. בסדר, יש איזה... זה פלס, זה עבודה באופן כללי בתנ"ך. אז בעצם חז"ל אומרים לנו, ישעיהו, ולפי זה חז"ל, מהו המקום בעולם שמבטא אולי יותר מכל את השאול? כך, המקום המתקדם בעולם, המקום שנראה הכי הפוך מהשאול. תראה שם את העיר ללא, את הארץ ללא הפסקה, את ה... ממש יפה, בדיוק, ממש ככה. אגב, זה לא סתם, עמק הסיליקון, זה גם, זה תמיד יהיה ככה, המקום הכי מתרובת, הכי מתקדם, תמיד יהיה על הים. למה? כי כל השפע יורד אליו מצד אחד, מצד שני הוא קרוב, הוא הכי בינלאומי, הכי אוניברסלי. כשכולם באים, שם הם נוחתים. ככה זה, כמו מפת הערים הגדולות המפורסמות של העולם, זה שם, זה על הים, זה בעמקים תמיד. תמיד יהיה ואלי, כלשהו. נכון, אני אומר, גם הנערות, והשפע מגיע לשם, גם זה, וגם זה פורה יותר בגלל... לא, זה שאול, זה שאול. השם הגלה אותם דווקא לשאול, היינו אומרים, השם הגלה אותם דווקא למקום הגדול, המפותח, שיהיה להם טוב שם. לא, הגלה אותם לשאול, כי דווקא מהשאול השם יגל אותם. בסדר? המהר"ל מסביר שגם מבחינת התכונות הנפש של מלכות בבל הן מתאימות לנמיכות הזאת. וואי, איזה קסם זה שלך ברוב הדבר. המהר"ל זה בחידושי אגדות קידוש של מ"ט. והנה רומי מקבל את העושר, והעושר חשיבות מעלה. לכך נקרא רומי שהוא מלשון התרוממות. ואילו בבל שיהיו עמוקה ושפלה, שלכך נקרא שנער, שהכל ננער לשם שהיא עמוקה. שוב, צריך להבין, זה פשוט היפוך תפיסה. הכל ננער לשם, למה? כי זה המקום המתורבת, הגדול, הגבוה, המתקדם. כל המילים הטובות כולם אומרים לשם, אומר המהר"ל לא. הכל ננער לשם כי הכל עם הזרם למטה. והיא כמו אני, שהוא שפל ומח, שכל לשון אני הוא לשון לענות והוא לשון מח ושפל. בעצם אומר, כל תכונות השיפלות שם אתה תמצא. ואחרי זה אומרים שבבל עשרה קמין של עניות או שיפלות, אני לא, לא, לא אסכה את זה עכשיו. נכון, זה פרק רביעי בקידושין לדעתי, תבדקו אולי תוך כדי. שלא, מה, אני קבלתי עכשיו, אולי גסי רוח, מה?
זה מערב
יותר. כן, כנראה, אבל לא, אין לי פה את הגמרא עצמה. כן, אז על זה, נכון. כן, אז זה מדבר על העניות. עשרה קבין עניות. אז זה בעצם מה שבא אמר להסביר, עשרה קבין של עניות, זה... מה זאת אומרת? זה ארצות הברית של אז, ועל זה נאמר עשרה קבין של עניות, אומר אמר על כן, זה עניות. אני לא יודע אם האזרחים שם לא יקנו בבבל. ופה, עכשיו נחדור עוד רובד אחד, נגיד מהנפש שהמהר"ל פה מדבר, אל הרוחני, יש פה קביעה מאוד חשובה, אמרנו של הערות דבש, רבי נתן אייבשיץ, והוא אומר ככה. יש לו, זה מערכה שם, זה בחלק, הערות דבש א' ד', הוא אומר פה עיקרון מסוים שנקרא אותו, ונבין אותו, והוא מבאר הרבה, אני חושב. באופן כללי, הערות דבש בכמה מקומות, הוא נותן דגש מאוד גדול לכשפים. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו לא מכירים את העולם הזה, זה הכל נראה לנו זר ומוזר. הוא אומר, הכוח שהיה פעם לכשפים, ליכולת להתערב במאחורה של הטבע, לקחת דברים ופשוט לשנות את תכונתם. היום הטכנולוגיה היא כלום, היא קצת לעומת זה, זה טכני. אבל פשוט לקחת את זה שד מסוים ולהגיד לו לברור משהו, ונגיד אומר המון על זה שהמון היו צוחקים על זה, מה כתוב בתנ"ך שיש ענקים, מישהו ראה ענק. הוא אומר, כל המיתולוגיות אומרות שיש ענקים. ולמה זה? היה את היכולת לעשות את זה. היה את המעורבות היום יש בקאנד, פרונטאנד, מי שבא הייטק פה. אז בבקאנד של העולם, במאחורה, לבוא ולשחק. אז פה, גם פה הוא אומר, בבבל הייתה את היכולת הזאת, אבל למה? כי הכי קרובה למטה. בואו תראו. אז הוא אומר ככה, כמו שיש לכוכבי שמיים מלאכים ושרים, והם נקראים נפש גלגל, אף כי ארץ הכדורי וגשמי יש לו נפש, והוא נקרא נפש ארץ, והוא שר לארץ והוא נפשו. יש כזה דבר, לא רק ארץ, רגבי אדמה, מולקולות, יש שר של הארץ, מישהו שהוא אחראי משמיים על הארציות. ובכל מקום שתמצא אמרה ארץ, במדרשים וחז"ל, הכוונה לנפש ארץ ושר שלו, שהוא קיומו צורתו, ואיפה הוא שוכן במרכז הארץ, כמשקל נפש באדם, שהוא מרכזו. ועכשיו הוא מזה מגיע, קצת, יש פה שלוש נקודות, כי יש פה כמה דברים שלא ציטטתי. והאמת הדבר, כמו שכתוב, כן, כמו שכתב, ולזאת, בדור הפלגה התחילו לחשף גם כן, בלחושים ומעשים, והכתרה לשר הארץ ההוא גם כן. וזהו מעשה אובי עידוני, שהם גם מלמטה, קצת יורד. לכך כל עניינה במחילת ארץ וחפירת עמוקים, כנודע מעסקה ומעשיהם. לכך נאמר, זה עכשיו על ארץ ישראל שהם יגלו, והיה כאוב מארץ קולך. אוב מארץ קולך זה בעצם הכי הכי נמוך שיש. וזהו עיקר קלקול דור הפלגה, זה בעיקר מה שרציתי להגיע. לכך עשו דבריהם בעמק שהוא יותר ראוי לכך להיותו קרוב למרכז הארץ. ואמרו, עכשיו הגמרא שראינו, על בבל שעמוקה כשאול. ולכך עסקו בעבודת האדמה חומר ולבנים. כי הכל מעניין ארץ והתחכמו לעשות קישור בין כוכבי השמיים ושר ארץ שיש שניהם בקישור. הוא אומר פה משהו מאוד עליון, דעתי, יש כמה סוגיות שאפשר להבין לאור זה. הוא אומר, יש כזה דבר של לסגוד לעבודת הארציות. לא, טוב, זה משהו מקדם, זה השתמש בזה. הווה נלבנה לבנים והיה לשריפה, הוא בעצם אומר, מבט חדש. אנחנו בקלות מדמיינים איזה מישהו סטארט-אפיסט כזה שאומר, וואלה, בוא נעשה את זה הפוך ונצליח לבנות. אבל הוא אומר לא, שם בבבל, המקום הכי קרוב לשאול, כלומר, התרגום שלו, המקום הכי קרוב למטה, לשר הארץ, לארציות, יש מגמה כזאת של לעבוד עם שר הארץ, להיות יכולים להשפיע עליו. והנושא שלהם זה לבנות משם את המגדל, זה בעצם אומר, מאיפה מגיעים לשמיים, לא מהארים, אלא יש אפשרות ששר הארץ, בואו נעבוד איתו, זה עולם שלם, זה בבל. נראה שני מקורות אחרונים להיום ונמשיך את המבט הזה בפעם הבאה. אמרנו שבאופן הפשוט, אם תשאל אדם, הוא יגיד לך שבבל, בגלל שהיא למטה, היא המקום הטוב והשופע בעולם. גם על זה הגמרא מתייחסת. הגמרא והמערב שנותן לנו עיניים להבין אותה. הגמרא אומרת, אתם רואים את זה פה בפסקה השנייה, אמר רבי אבאו, זה זבחים קופיות ג', למה נקרא שמה שנער שמנערת עשיריה? שנער שמנערת עשיריה, זה דבר מדהים. יש שם עשירים, אבל היא מנערת אותם, זה לא מחזיק. הסביר המהר"ל, משהו מאוד עליון, שבואו נסיים. שם, בחידושי האגדות, שבבבל, אף על גב שמקבל הברכה, לא נשאר בה הברכה. עכשיו תראו איזה, מה זה גדלות של מבט על ברכה של מעלה וברכה של מעלה. למה דומה? למה היא שבאים ומשפשטים בבקעה? זה ממש בבל. אף על גב שמקבל את הבקעה מים, לבסוף עבד וקלה המים. וארץ ישראל דומה למקור עצמו שאינו פוסק כלל. כלומר, יש ארץ ערים שמקבלת שפע ולכאורה הם הולכים. ולאן הם הולכים? לבקעה. אז כל אדם אומר, עזובתי משם, תן לי למטה. הוא אומר, לא הבנת, זה בדיוק הפוך. מבחינה רוחנית, אם זה מגיע כל הזמן לשם, זה אומר ששם זה המקור. המקור זה אומר שם הברכה בעצם. לעומת אותה ביקה, אם היא לא המקור אלא זה בסך הכל יורד אליה, זה גם ירד עוד יותר, מנערת עשיריה. והטעם, שנמשל בבל כך, מפני שבבל היא עמוקה כמו שפרשנו למעלה, ולפיכך נקרא מקבל הברכה, כמו כל דבר עמוק, וכמו שאמר כאן שננער הכל לשם, והאושר שמקבלים שם הוא פוסק, זה לא הגיע משם. זה סתם לנסות לתפוס את העושר כאילו בצוואר, אבל זה לא יישאר. מדהים, זה נבואה. היום זה קרה, כאילו מי שלא שם לב, אז היום אנחנו שם, בסדר? לא ראיתי שהרבה מאגרים לבבל היום או למצרים בשביל חיים חדשים. פור. הבעיה של העולם זה שכולם מאגרים משם. זה מדהים, אני אומר, זה מדהים, זה כאילו... זה נבואה של... שמשנה מציאות של הרבה שנים, שהעושר לא יישאר שם. אני רואה את כל הנוצרים עומדים וצוחקים עליו, תגיד לי את הרצינית, אתה מדבר על הפרט והחידקת, אתה מדבר על הנילוס, איפה אתה נמצא? לא, זה לא יישאר. לעומת זאת, אבל ארץ ישראל שהיא גבוה, העושר שבא לשם אין נקרא קבלה. אבל העושר הוא לשם כמו מעיין ומקור שנובע בהר, והמקור הזה אין לו הפסק כלל. אחרי דברים כאלה אין מה לומר, אלא פשוט להשאיר את זה מהדהד באוויר. נסיים אבל ש... זה בעצם נבואות שלמות, במשך יחזקאל אצלנו ובזכריה, על הנהר שיצא מהר בית השם. אתה עומד ואומר, איך יוצא נהר מהר? נהר זה בעצם אחרי הרבה גשמים שהתאספים וזה, לחלים. מה זה נהר שיוצא מראש ההר? אז מה בדיוק, מאיפה בדיוק הוא יוצא? זה המקור, לא יודע מאיפה. מלמעלה, מלמטה, ממי תאום של דוד, לא יודע מאיפה. זו שאלה מאוד יפה מאיפה יוצא הנהר הזה. כי זה נהר על טבעי במובנה, אבל... פה מהר"ל מסביר. לא יודע איך, אבל זה חייב לצאת משם, כי אם תמיד זה בא מלמעלה, זה המקור. סיכום. ארץ ישראל זה ארץ מאוד טובה. ובבל, זה לכאורה, בעיניים של עולם הזה, הארץ הכי טובה. אבל אומרים לנו חז"ל, זה השאול בהתגלמותו. ואם נראה לך שיש שם עשירים, על זה אומרים חז"ל בזבחים, מנערת עשיריה. ראינו את המהר"ל שאומר שלא סתם יש שם, גם חז"ל השני, זה פשוט מדהים, לעמוד על בבל, להגיד 10 קבין של עניות, וכאילו על מה אתה מדבר? סיליקון ואלי, 10 קבין של עניות, בוא נתן, שם תראה איזה מיליארדים. לא, 10 קבין של עניות, הסביר לנו המהר"ל, זה המקום, תכונת הנפש שם של עניות, הכל הכי נמוך, הסביר רבי יונתן אייבשיץ, הם עובדים עם השאול, עם האוב, עם הכי למטה, עם הארציות, עם שר הארץ. מהבת אלינו, ספר יחזקאל נכתב כשעם ישראל עבר לשם. איפה? בשאול. חז"ל אומרים שישראל גלו דווקא לשם כי השם הבטיח שדווקא המקום הכי נמוך הוא יגאל אותם. זה להתחיל להתמודד עם המקום הזה. לא רק עם ה... זה מה שרציתי לראות בשיעור הזה, זה לא רק להתמודד עם המקום המתורבת שסוחף את ההמונים, זה להיות כל כך רחוק שאין לו יותר רחוק ממנו. מהעליונות, מהרוממות האמיתית, מאוויר הפסגות הרוחני של ארץ ישראל. והאמירה הזאת פעם אחרי פעם יחזקאל, נבואה אל הרי ישראל שם למעלה, אל הר גבוה, הר גבוה ותלול, זה איזה מין שאיפה שחתומה פה בכמה וכמה מקומות ביחזקאל. יישר כוח. עכשיו חבורות, בהפסקה ואז חבורות, סליחה, נגיד בשבע וחמישה תחיל חבורות, וברבע לשמונה זה יהיה את השיעור של הרב שנדורפי. יש כוח.